ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף ט' זיין. השיעור מבוסס הדף כמרם הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. גופה, אתם יכולים לראות כאן ברייתא ארוכה, זה ברייתא שמכילה את הציטוט האחרון בסדרה שראינו בסוף שיעור הקודם. האמת היא סדרה שהייתה במשך כמה דפים, האם בית שמאי עשו כדבריהם או לא, והוכחנו שבאמת בית שמאי עשו כדבריהם, וזאת אומרת שצרת הערווה לפי בית שמאי מתייבמת, היא זקוקה ליבם. זה היה ציטוט מראש העמוד בימי רבי דוסה, וכאן אנחנו נראה מאיפה זה נלקח. גופה, בימי רבי דוסה בן הרקנס התירו צרת הבת לאחין, והיה הדבר קשה לחכמים, בפני שחכם גדול היה, זאת אומרת רבי דוס היה חכם גדול, ובני דורו הבינו שהוא אדם גדול, ועיניו קמו מלבוא לבית המדרש, הוא נהיה כבד ראייה, וזה צעיר את חכמי הדור, כי בית הלל פסקו שצרת הבת, זה דוגמה של צרת ערווה, אסורה לאחים, ורצו להעמיד אותו על מקומו, ושאלו, אמרו, מי ילך ויודיעו? אמר להם רבי יהושע, אני אלך. ואחריו מי? רבי יוסף בן עזריה. ואחריו מי? רבי עקיבא. שלושה אנשים גדולים ילכו ויעמיד את הדברים על נכונם בפני רבי דוסה בן אורקנס. אני מדגיש עוד פעם, הם חשבו שהוא זה שיתיר צרת הבת לאח כשיטת בית שמאי. הלכו ועמדו על פתח ביתו, נכנסה שפחתו, אמרה לו שפחת רבי דוסה בן הרקנס, נכנס אליו, אמרה לו, רבי, חכמי ישראל באים אליך. אמר לה, ייכנסו, ונכנסו, תפסו לרבי יהושע והושיבו על מיטה של זהב. אמר לי רבי יהושע, אמר לרבי דוסה, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב. הרי רבי דוסה עצמו היה כבד ראייה במאורה הזה. אמר לו, מי הוא? רבי אלעזר בן עזריה. אמר, ויש לו בן לעזריה חברנו? קרא לך המקרה הזה, נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזר וזרעו מבקש לכם. בפסוק הזה רבי דוסה מתכוון לזמן שהייתי צעיר, אני הכרתי את אבא שלו עזריה, ואני כעת עד לכך שיש לו בן אדם גדול, והנה, לא ראיתי צדיק נעזר וזעור מבקש לכם. אנחנו בעמוד ב' נחזור להתייחס לפסוק הזה במובן אחר, ולכן יש לנו חץ מצד הגמרא שמפנה אותנו לעמוד ב'. ממשיך הגמרא, תפסור לרב לוזון הזה, מושיבו עמיתה של זהב. אמר לי, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב. אמר לי, מי הוא ומי הוא? תשובה, עקיבא בן יוסף. דיינו רבי עקיבא הידוע. אמר לי, אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? שב, בני שב. כמותך ירבו בישראל. המרשה אומר שמאחר שרבי עקיבא בא מגרים, רבי דוסה איחל לכך שאנשים גדולים כמו רבי עקיבא יבואו מקרב עם ישראל המיוחס. התחילו, ממשיך הגמרא, התחילו מסבים אותו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. זאת אומרת, דיבו סביב סביב, לא, לא תקפו אותו ישירות בעניין צרת הבת. אז הגיעו לצרת הבת עכשיו. אמרו לי, צרת הבת מהו? אמר להן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. הלכה כדברי מי? אמר להן, הלכה כבית הלל. אמרו לי, והלא משמחה אמרו, הלכה כבית שמאי. אמר להם, דוסה שמעתם או בן אוקינס שמעתם? כששמעתם שהלכה, שמישהו אמר הלכה כבית שמאי, בשם מי, האם שמעתם שדוסה אמר הלכה כבית שמאי, או בן אוקינס אמר הלכה כבית שמאי? אמרו לי, חיי רבי, סתם שמענו, אנחנו שמענו שבן אוקינס אמר הלכה כבית שמאי. אמר להם, עכשיו אני מבין, אח קטן יש לי. אז אם זה אח של רבי דוסה, גם האח הזה הוא בן הרקנס. אז הוא אומר, יש לי אח קטן, בכור שטן הוא, ויונתן שמו. בכור שטן זה תיאור, רש"י כותב, בכור שטן הוא חריף, ועומד על שמועתו ועושה מעשה ואינו שב משמועתו לעשות כרבים. אז לכן הוא קיבל את הכינוי הזה, בחור סטן, אבל השם שלו יונתן. והוא, כלומר, האח שלי מתלמידי שמי. עכשיו הכל מסתדר, שזה שנאמר צרת הבת מותרת ליבם לאח, זה לא אני אמרתי, זה הוא אח שלי שהוא מתלמידי שמי, וזה שיטת בית שמי. ומוסיף רבי דוסה לומר, ויזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות, לפי שיש עמו 300 תשובות בצרת הבת שהיא מותרת. אבל מעיד אני עלי שמיים וארץ, שם מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלושה דברים. אחד, צרת הבת אסורה, זה מה שנקרא מפי על פי המסורת, על פי הקבלה. מה עוד? שתיים, אמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. הגמרא בהמשך יתייחס לנקודות הזאת, אנחנו נתקדם ונמתין עד לכמן, עד לגמרא שיתייחס לזה. שלוש, ומקבלים גרין מן הקרדוין ומן התלמודים. תנא, כשנכנסו שלושת הגדולים, גדולי עולם, רבי יהושע בן עזר בן עזריה ורבי עקיבא, נכנסו בפתח אחד, כאילו בכניסה אחת זה אחר זה. כשיצאו, יצאו בשלושה פתחים. יש הרחבה בנושא הזה, גם בתוספות וגם במרשה. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נתעכב על זה, אלא נמשיך אם כך שמרנו שיש לעיין במפרשים. פגע בו, זה יונתן, אח של רבי דוסה, הוא פגע ברבי עקיבא, אקשילי ועוקמי. הוא העלה קושיות והוא העמיד אותו. מהמשך הדברים ניתן להבין שרבי עקיבא זה שהוא העלה הרבה קושיות על יונתן, על שיטתו, אבל יונתן הצליח לפרוח ולהעמיד את רבי עקיבא על מקומו. והנה ההמשך. אמר לו, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר. אנחנו שוב פעם נזכיר שיש כאן דברים רמוזים עמוקים מעבר לפירוש הפשוט, ואפשר כל אחד לפנות למרשה שמעריך בהסברו, אבל אנחנו נצטמד כעת לפירוש המילולי שיונתן עוקץ את רבי עקיבא, אומר, כל הכבוד שזכית את כל כך הרבה פרסום, אבל אתה לא הגעת לרמה של רועי בקר. אמר לו רבי עקיבא, ואפילו לרועי צאן. כפי שאמרתי, יש פה דברים רמוזים עיין שם בדברי המרשה. בקשר להלכות שצוטטו בשם חגי הנביא, וכאן אנחנו מבליטים את הציטוטים דליאל עם צורה של הר גש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים את הצורה הזאת, הבלטת נושאים שהוזכרו במקור. 1. אמון ומואב מעשרים מעשר אני בשביעית. 2. מקבלים גירים מן הקלדאים. אז לגבי הדין הזה, אמון ומואב אלו הם אזורים מזרחה מארץ ישראל שבמערב אור של הירדן. אלו הם שטחים שנכבשו בזמן משה רבנו. אז ההלכה פה אומר שבאזורים האלו בשנת השמיטה מעשרים מעשר אני בשביעית. וכאן הרקע לדברים. אמר מור, הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל. זאת אומרת, השטח שעלה בידי עולי מצרים בתקופת יהושע בן נון היה יותר רחב מהשטח שנכבש בזמן עליית עולי בבל, בזמן עזרא ונחמיה. וקדושה הראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. האזורים שנכבשו על ידי יהושע היו קדושים בקדושת ארץ ישראל עד לחורבן בית ראשון, עד לגלות הראשון. וזה מצביע על כך שהקדושה שספגה ארץ ישראל לא היה לצמיתות. זה הקידושה הראשונה, קידשה לשעתה עד החורבן, אבל לא מעבר לכך. כשעלו עולי בבל, הם תפסו אזורים והניחום, אבל הניחו את האזורים של אמון ומואב, אותם אזורים שהיו במזרח נהר הירדן ללא קידושה. זה הכוונה, שלא כבשו אותם והעניק להם קדושת ארץ ישראל, היינו קדושה שנייה. למה היא ניחום ככה ולא קדושת ארץ ישראל? כדי שיסמוך עליהם עניים בשביעית, שבשנת השמיטה בארץ ישראל פרופר אנחנו יודעים שיש איסור עבודת קרקע ואין הכל הפקר, וממילא אין הרבה דברים לא צומחים בכלל, כל הירקות והתבואה בכלל לא צומחים, וממילא אין לקט, שיקה ופאה שבדרך כלל מגיע לידי עניים בתור מתנות עניים. אז לכן היו האזורים האלו שהניחום ללא קדושת ארץ, אז יכלו לפתח אותם לעבוד בעבודת החקלאות, יהיה יבול, ומשם יהיה לקט שיקו פאה לעניים. וגם קבעו שלמרות שמדובר בשנת השמיטה שאין הפרשות תרומות או מעשרות, אבל זה בארץ ישראל, במקומות האלו שלא קיבלו קדושת ארץ ישראל קבעו שיפרישו מעשר עני. אז הנה עוד מקור מזון לעניים, וגם היו יכולים להסיק את העניים בעבודות, עבודות השדה, כמו חרישה, קצירה וכו'. כך מובא ברש"י. הדין השלישי שצוטט מפי חגי הנביא, הוא מקבלים גרים מן הקלדאים. יש עוד אומה שמוזכר פה, מה שגם מוזכר במקור, אבל אנחנו שמנו אותם בסוגריים בגלל שהעיקר התייחסות באופן מיידי זה לקלדאים. בעוד כמה שורות הגמרא תתייחס לתלמודים. הגמרא שואלת, איני והא תני רמי בר יחזקאל, נשים לב שיש כאן שני לשנות, ולכן אתם יכולים לראות א' ועוד שתי שורות ב' בצד הגמרא. אז לשנה ראשונה, והתני רמי בר יחזקאל, אין מקבלים גרים מן הקלדאים. אז איך אתה אומר שכן מקבלים מהם? אמר רש"י, קלדאים יתמר. מה שנאמר שאין מקבלים גרים זה מאומה אחרת, הקלדאים. כדי אמרין שקלדאים פסולים. רש"י מסביר פה אין מקבלים גרים, מפרש לכמן שממזרים אין מישראל שנטמעו שם. אז אם הם ממזרים, אם הם מוגדרים כממזרים, אז הם בעצם יש להם חלות שהם יהודים, ממילא אין מקום לקבל גרים מהם. גר זה גוי גמור, זה עובד כוכבים שמחליט להצטרף לעם ישראל. אנחנו נתקדם בגמרא, ואיקה דהמרי תני רמי בר יחזקאל, אין מקבלים גרים מן הקלדאים. מאי לאו, היינו קלדאים, היינו קלדאים, זה אותה אומה. אז איך נאמר לאל שמקבלים גרים מהם? אמר רב אשי, לא, קלדאי לחוד משם לא מקבלים, וקלדאי לחוד משם כן מקבלים. כי דאמרין שקלדאי פסילי, אין פסולים, פסולים כוונה ממזרים. בקשר לקלדאים שכן מקבלים מהם, רש"י מוקדם יותר, ואנחנו נקרא את רש"י עכשיו, ומקבלים גרים מן הקלדאים וכו', ולא אמרינן ממזרים הם מבנות ישראל שבו עליהם עובדי כוכבים, דאיקה רבנן דפסלי. גויים שבאו על יהודיות, על בנות ישראל, יש דעה שפוסק שדינם כממזרים. וכאן אנחנו אומרים שמקבלים גרים מן הקלדאים ולא חוששים מפני האפשרות הזאת, אלא הם לא מוגדרים כממזרים. ממשיך הגמרא ונשים לב שיש כאן מספר רומאי אחד, ובמבנה בשוליים כתבנו שני לשונות ברבי יוחנן, אם מקבלים גרים מתלמוד. הגמרא, רבי יוחנן וסביה, זה שם חכם. דאמרי תרוויו, אין מקבלים גרים מן התלמודים. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן אחי ואתנן? אז מזה בינתיים שומרים אין מקבלים גרים מן התלמודים, ניתן להסביר שבגלל שהם נחשבים יהודים אבל ממזרים. אני מדגיש פה את הפן הזה שנחשבים יהודים. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן אחי? תשימו לב, יש כאן קושיה שממשיך עד עמוד ב', עד שורה רביעית בעמוד ב'. הגמרא מצטטת מקור שקשור ענייני נידה, ענייני דם. אישה, וכתוב באתנן, כל הכתמים הבאים עם כתם דם מופיע על בגד, והבגד הזה בא מן הרקם, זה בשם מקום טהורים. זה מראה שמדובר בגויים, גויים גמורים. גוי לא מתמל וגם לא דמו, אין תומה מדורייתא כמובן ששייך למה שיוצא מגופו של גוי. אז אם כתם דם בא מן הרקם, טהורים, רבי יהודה מטמא, מפני שהם גרים וטועים. רבי יהודה רואה את הרקם כמקום שמאוכלס על ידי אנשים שבעברם היו גרים, זה אומר שהם ישראלים. עם הזמן טעו, הם יהודתם, אבל זה לא מוריד מהם זהות היהודי שבהם. וכך רש"י אומר, וטועים שהם יהודתם וגזרו על כתמיהם, שאף על פי שחטאו, שהם יהיו ישראלים הם. ולכן כתם שבא משם לפי רבי יהודה זה כמו כתם יהודי, וזה תמי. מה עוד אומר רבי יהודה? מבין עובדי כוכבים, ורשי מוסיף פה שאין ישראלים שם טהורים. והבינן בא, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', אנחנו שואלים כפסיק ותני. הדברים נאמרים בצורה חד משמעית מבין העובדי כוכבים, ואפילו מן תלמוד, שכתמים שבאים מבין העובדים כולל תלמוד טועים, כלומר זה סימן שהם גויים גמורים. ויאמר רבי יוחנן, זאת אומרת מקבלים גרים מתלמוד. אז עכשיו תשבו את דברי רבי יוחנן כאן עם מה שנאמר ביעל, יש לנו חיצים שמכוונים אותנו שמה. רבי יוחנן וסבי אמרו אין מקבלים גרים מן התלמודים, כאן רבי יוחנן אומר זאת אומרת מקבלים גרים מתלמוד. וכי תימה, אולי תנסה ליישב את העניין ככה, זאת, כאן כתוב זאת אומרת, זאת ולא סביר עלי, זה שרבי יוחנן לא סביר, אלא הוא בדעה שאין מקבלים, רק הוא מצטט, זאת, כך אומרים, אבל אני לא סובר כך, זה לא נכון. ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, והסתם משנה אומר, מקבלים. זה מסביר את מה שרבי יוחנן אומר פה. אז איך ניישב את זה עם מה שרבי יוחנן אמר בלקת סוף עמוד א', שאין מקבלים מן התלמודים? הגמרא עונה, אמוראי נינו וליבד רבי יוחנן. יש מחלוקת אמוראים מה באמת סובר רבי יוחנן, וזה מסביר את שני הלשונות. אם אתה כבר אומר שלא מקבלים מתלמוד, כך לפי הלשנה הראשונה, הגמרא שואלת, מתלמוד מה איתה אם לא? למה לא מקבלים גרים משם? אז יש כאן פס כפול, וזה מבליט את הביטוי פליגי בה. זה יופיע פה ובהקשר אחר בהמשך. פליגי בה, רבי יוחנן וסביה, למרות הם הופיעו ביחד בעמוד א' שאין מקבלים. עכשיו, מה הטעם הזה? יש חילוקי דעות בין רבי יוחנן וסביה. חד אמר, משום עבדי שלמה, עבדים שהיו אצל שלמה המלך, וחד אמר, משום בנות ירושלים. רש"י כתב, עבדי שלמה, עבדים שנשאו בנות ישראל מחמת אושרן, ודרין שם בחזקת עובדי כוכבים, וכסבר עובד כוכבים ועבד הבא הבת ישראל הולד ממזר. אז זה מה שקרה לפי הדעה הזאת בתלמוד, שעבדי שלמה נעשו בנות ישראל, והתוצאה מזה ממזר, וממילא ממזר זה דינו כיהודי, אבל, ולכן אין לקבל אותם כגרים. יש דעה שנייה, משום בנות ירושלים. הגמרא תסביר מה זה. אבל שוב פעם, זה עניין של עובדי כוכבים שבאו על בנות ישראל. בשלמה ממשיך הגמרא, ומה דבר משום עבדי שלמה? כסבר, עובד כוכבים ועבד, הבא בת ישראל, הולד ממזר. אלא, למה דאמר משום בנות ירושלים, מה היא? כאילו, מה זה? מה הסיפור? אחרי הסוגריים שאתם רואים כאן, שכולל חמש שורות, אחרי הסוגריים, אנחנו מציינים כאן בשוליים, יופיע הסבר למהו בנות ירושלים. בתוך הסוגריים יש שתי דעות בעניין מספר אנשים שהיו מעורבים במעשה. אז אנחנו נתייחס בתוך הסוגריים למעשה שיובהר מהו, באיזה הקשר נאמר, אחרי הסוגריים. אז קודם מספרים. אז אני קורא יחד איתכם מה שבתוך הסוגריים. פרי יבר רב יוסף ורבנן. ותרוויו משמי דרבה בר בר חנה. חל אמר, תריסה אלפי גברי ושיטה אלפי קשטויי, יש לנו סך הכל 18,000 אנשים, קשטויי הם מושכי קשת. וחל אמר, תריסה אלפי גברי, ומיניו מתוך ה-12,000 אנשים, שיטה אלפי קשטויי, סך הכל 12,000. מה הם שייכים לגמרא? עכשיו נראה. בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, אנחנו מבליטים עם צורת בית, הביטוי בשעה שנכנסו, זה יופיע עוד פעם בהקשר אחר. וגם פס מקווקו לביטוי והם נפנו, ששוב פעם זה יופיע בהמשך בהקשר אחר. הגמרא, בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, אנחנו מדברים על תקופת חורבן הבית. הכל נפנו על כס וזהב, והם נפנו על בנו ירושלים. אותם אנשים שהזכרנו מקודם במספרים, והם היו עובדי כוכבים, וההגדרה פה זה עובדי כוכבים, הבעל, בת ישראל, שנאמר, נשים בציון עיינו בתולות בערי יהודה. אז זה הסיפור של בנות ירושלים, וזה קשור לכך שאמרנו שאין מקבלים גרים מתלמוד. הסימון שאתם רואים עכשיו, המשולש, הסברנו במבנה שכתבנו בשוליים, מימרות של רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן. הגמרא, אמר רב שמואל, רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה שר העולם, זה מלאך אמרו, נער הייתי גם זקנתי. וכאן הרש"י מציין שהסיבה שעוסקים בדבר הזה בגלל שבעמוד א' ראינו רבי דוסה בן אירקנס הזכיר את הפסוק. מן אמרי, שואל את הגמרא, מי אמר את הפסוק הזה? אנחנו פשוט חוזרים אחורה, רבי יונתן קבע ששר העולם אמרו, וכעת הגמרא מבררת איך הוא הגיע למסקנה הזאת. אילמה שואל, אילמה מה, מי אומר את זה? אילמה קודשה בריחו, לא שייך, כי מי כזקנה כמי, בפסוק הדובר אומר, גם זקנתי. זה לא שייך לומר על הריבון של עולם. ואלא דוד אמרי, מי קשיש כולהי, הוא לא נהיה כל כך זקן שמתאים לו לומר זקנתי. הרי הוא נפטר בגיל 70 סך הכל. ואלא שמע מינה שר העולם אמרו. זה מלאך המרשה מרחיב בנושא הזה, גם כן אפשר לעיין שם. ויאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מי דכתיב, ידו פרס צר על כל מחמדר. זה אמון ומואב, בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, בזמן החורבן, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על ספר תורה. מה שכתוב על כל מחמדר, זה הכוונה לספר תורה. אמרו, זה שכתוב בו, אמון ומואב, הם התעצבנו על ספר התורה. כי מה כתוב בו? לא יבוא עמוני ומואבי בגל השם. יישרף באש. ניתן לציין שהשייכות או הזהות של תורה עם המילה מחמד מופיע במקום אחר גם כן. הפסוק אומר, סביבה השם ליעקב, סביביו צריו. איפה שיש ישראל, מסביב נמצאים הצורים של עם ישראל. אמר רב, כגון אומניה לפום נערה. אומניה, שמה היו יוונים. פום נערה היה מקום של ישראלים. ולא רק ישראלים, אלא ישראלים עניים. ורשי כותב, הומניה לפומנרה, בהומניה יוונים הם, ומצירים לבני פומנרה שהם ישראל עניים. ממשיך הגמרא, יש סימון חדש, הצורה של המעוין, ובשוליים ממול כתבנו, תחת הכותרת, נושא סלש מבנה, שתי דעות על עובד כוכבים שקידש אישה בזמן הזה באזור שגורשו אליו עשרת השבטים. האם אנשי המקום א' בחשש ממזרות או גויים גמורים? אז שוב פעם נצביע על שתי הלשונות לפני שנתקדם. הגמרא כאן אנחנו רואים מספר רומאי בצד הגמרא על אחד, וב-י' ז' עמוד א' בשורה חמישית אתם רואים מספר רומאי 2. הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב אסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה, אז גוי, גבר שמקדש בת ישראל, חוששים לקידושין שמה מעשרת השבטים הוא. כלומר, אולי הוא יהודי. כמובן, גוי גמור, גוי ודאי, אין לו יכולת לקדש בת ישראל. אבל, אם אתה מכניס את החשש הזה, שאולי מדובר באחד מעשרת השבטים, אז זה כבר משנה את הסיפור. מעשרת השבטים, הוא אומר רש"י, שנעשו עובדות כוכבים וכסבר ועובדת כוכבים שילדה מישראל הוולד ממזר וחוששים לקידישי ממזר. הגמרא ממשיכה עם שאלה, איך רב אסי יכול לומר כזה דבר והכל דפריש מרובה פריש? נכון, היו עשרת השבטים, אבל רוב העולם הם גויים, אז, וגוי שמקדש בת ישראל אין מה לחשוש על קידושיו. הגמרא עונה בדוחתא דקביעי, יש עוד מושג, והוא, אני אומר את זה ממש בצורה מקוצרת בתכלית הקיצור, כי אנחנו נוגעים פה בסוגיות רחבות, אבל יש מושג שאומר כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אם נוצר איזושהי ספק במקום שהדבר אמור להיות או הדבר קבוע שם, זה לא כמו חשש במקום אחר, כלומר שלא במקום קביעותו, ואז אנחנו אומרים, כמו שהזכרנו מקודם, שכל דפריש מרובה פריש. אבל אם מדובר במקום קביעותם, זה סיפור אחר. מה זה דוחתא דקביעי בענייננו? רש"י כותב, בדוחתא דקביעי בני עשרת השבטים, וכל קבוע כמחצה מחצה דמי, והיכא קביעי כדכתיבה. זה המשך הגמרא, אז מיד על הגמרא. דאמר רבי אבא בר קנה, בזמן כיבוש עשרת השבטים כתוב וסנחירב מלך אשור הוא זה שאחראי על כיבוש עשרת השבטים, וכתוב ויינכם בחלך ובחבור נעל גוזן וערי מדי. וכאן הגמרא מזהה את המקומות, אומנם מסופקני אם היום אנחנו יכולים לזהות את המקומות באופן ודאי, יש כל מיני השערות וכולי, עם כל הכבוד להם, כבודם במקומה מונח, אבל הגמרא היה הרבה יותר קרוב היסטורית לזמן של כיבוש עשרת השבטים, והיא הגמרא ידעה יכולה לזהות את המקומות. אז בפסוק כתוב שהוא הסנחיר הניח אותם, הוא העביר אוכלוסיות, זה היה שיטה של כיבוש סנחיריב, הוא כובש מקום ומעביר את האוכלוסין למקום אחר, זה מאפשר לו לשלוט עליהם ביתר קלות. אז הוא הניח עשרת השבטים בכמה מקומות, אחד היה בחלך, חלך זה חילזון, וחבור, שגם, שגם מוזכר בפסוק, ובחבור, אנחנו ממשיכים לדף י' ז' עמוד א', זו חדייב, נהר גוזן, זו גינזק, והרי מדי, זו, יש כאן שני לשונות, חמדן וחברותיה, והמילה זו ניהר וחברותיה. חברותיה מן, מה זה חברותיה? אמר שמואל, כרך מושכי, חידקי ודומקיה. אמר רב יוחנן וכולן לפסול. רש"י בשורה הראשונה לפסול, ובן ממזרים, שנטמעו בנות עשרת השפטים בעובדי כוכבים, ובניהם הרי הן כישראלים, ונוהג בהן איסור ממזרות. והן לא נזהרו ונשאו זה אחותו או ביתו, והרי הן ממזרים. אז כל מה שראינו עכשיו זה הסבר לדבריו של רב אסי, שהביא לנו רב יהודה בשמו של רב אסי, שאם מדובר במקום שהניחו האשורים את עשרת השבטים, זה מה שאמרנו מקודם, דוכת דקבי, המקום שהם היו קבועים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמי שנראה לנו כגוי משם הוא מקדש בת ישראל, צריך לחשוש לקידושין, כי אולי הוא מיוצא עשרת השבטים והוא ממזר, וממזר דינו כישראל, וישראל מקדש בת ישראל, אז יש לחשוש לקידושין. הגמרא ממשיכה, כי אמריתה, כאן רב יהודה הוא הדובר, והוא עבר אחרי פטירתו של רב אסי, הוא עבר ללמוד אצל שמואל, ורב יהודה מספר לנו, כשאני אמרתי כמי דשמואל, מה שרב אסי אמר שחוששים לקידושין, אמר לי רבי שמואל הגיב, והוא אמר כך, בנך הבא מן, מן ישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. במילים אחרות אומר שמואל שאומנם הוגלו עשרת השבטים למקומות האלו, אבל בסופו של דבר עם הגברים יהודים באו על הגויים, על הגויות באותו מקום, הבנים הם גויים גמורים ואין מה לחשוש מפני קידושין. הגמרא שואלת, ואיכא בנות, ואמר רבינה, שמע מינה בן ביתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך, הוא ישראל. מה שנאמר בשלב ראשון של דברי שמואל זה מקרה של גבר יהודי בא על גוי, על בת גויים, על, בת, על, 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 על עובדת כוכבים. נכון שהתוצאה הבן שנולד משם הוא גוי גמור, אבל ההפך לא אותו דבר. אם גבר גוי בא על בת ישראל, התוצאה מכאן יהודי. ועדיין אם גבר מהמקומות האלו שהוזכרו, אולי הוא מצאצאים של גוי שבא בת ישראל, אז למה לפי שמואל אין מה לחשוש מפני קידושין? אני לא מרחיב מבחינת המקורות איך יודעים את הכללים האלו, הכל מובא ברש"י, אנחנו רק מציגים את המסקנות, שגבר ישראל הבא על גויה, אישה גויה, התוצאה גוי גמור, וההפך גבר גוי הבא בת ישראל, התוצאה יהודי. אז הגמרא עונה, מבחינת הקושיה האחרונה ששמענו, שמה, למה אתה לא חושש מפני גבר גוי שבא בנות ישראל, ואז יש לחשוש, הגמרא עונה, גמירי, דבינתא דאו דרה, הבנות ישראל של, 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 של אותו דור של עשרת השבטים, הצטרו, הם נעשו עקרות. אז אין, אין תולדה מגברים גויים שבאו על בנות עשרת השבטים של אותו דור. ולכן מה שנשאר זה גברים יהודים שבאו על גויות, אז הם כולן, כל הצאצאים הם גויים, וממילא אין לחשוש מפני קידושין שלהם. איקה דיאמרי, כי אמריתא קמי דשמואל, בשנה שנייה, ולכן אתם רואים בית, הפס המפותל, איקה דיאמרי מראה על בשנה שנייה. רב יהודה מספר, כשאמרתי דבריו של אבסי לפני רבי שמואל, אמר לי, לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים, שנאמר, בשם בגדו כי בנים זרים ילדו. במילים אחרות, אם נקבעו שכולם גויים גמורים, עובדי כוכבים גמורים, אין לחשוש מפני הקידושין. יתיב רב יוסף אחורי דרב כהנה, ויתיב רב כהנה קמי דרב יהודה, ויתיב וכאמר, עתידין ישראל דעבדי ומטובה כי חרבי תלמוד. בעתיד יהיה יום טוב בזמן שתלמוד יחרב. שואת אומר, למה אתה מדבר על עתיד לבוא והחריב? תלמוד כבר נחרב. תשובה ראשונה, ההיא תלמוד הווי. תלמוד נחרב, אבל לא תלמוד. ושוב פעם, תלמוד היה, הזכרנו מקודם, מקום של, מקום מפוקפק. הדגשנו את זיהוי המקום עם ממזרות. וגם זיהינו את האנשים האלו ממחריבי בית המקדש, כפי שראינו בעמוד הקודם, בעניין הסבר על מה זה, מה שייך תלמוד, וראינו שזה קשור לשיטה השנייה, שלמה לא מקבלים גרים משם, כי הם היו קשורים לסיפור של בנות ירושלים. ממילא אפשר להבין למה שבעתיד שהמקום יחרב, סיבה ליום טוב. רב אשי אמר, היינו תלמוד, היינו תלמוד. אין כאן שני מקומות, זה אותו מקום. יכפו לי הוא דמכפל. אז למה אמרנו מקודם שהוא עתיד לחרב, אבל הוא כבר חרב? יכפו לי הוא דמכפל. חריף מהי גיסה, עוטיב מהי גיסה. והיא חריף מהי גיסה, עוטיב מהי גיסה. רשי, דיכפו לי יכפל, ורשי לפני זה, היינו תלמוד, היינו תלמוד, ודכמר החרוב, לא חריב כולה. דאיכפול, איכפול, כשחרבה מכאן, נכפלה ונבנית מכאן. אנחנו חוזרים לגמרא. יתיב רב המנונה, כמי דעולה, וכהבי, בשמית, היה מקשה, היה שואל. אמר, אולה, כשהוא ראה שבמהלך השיעור שלו, רב המנונה היה מעלה קושיות, אולה אמר, מה גברה ומה גוברי? הוא על רב המנונה, אדם גדול, בעל כישרון, אליו דהרפניה מתי. במילים אחר, כמה גדול היה יכול להיות יותר, אם הוא לא היה בא מהרפניה. הרפניה זה מקום שאנשים שאינם מיוחסים. ועכשיו אנחנו מדברים על ייחוס, אנחנו מדברים על ייחוס במובן של ממזרות ועבדות, דברים שהם פוגעים בתארת עם ישראל. בכל אופן, רב המנונה שמע שאולה משייך אותו להרפניה איכסף. הוא התבייש, נעלב. אז אולה כדי להרים את מצב רוחו, הוא אומר לרב המנונה, כסף גלגלת, אתה מס הראש, אדם משלם מס אישי, והיכה יאהבת, לאיזה מקום אתה משלם את המיסים? המלא לפום נערה. המלא, אז הוא לא אומר, אם כן מפום נערה את, אז הוא, שזה מקום של שאנשים מיוחסים. אנחנו ראינו פום נערה מוזכר בקד סוף עמוד הקודם ת' זין עמוד ב', שהגמרא התייחסה לפסוק ציווה השם יעקב ציווה שריו, ואמר כמו כגון הומניה, מקום של הגויים יוונים שמצרים אנשים בפום נערה. מי היה בפום נערה? ישראלים. אמנם היו עמניים, אבל הם ישראלים, לא מקום מפוקפק. שואלת הגמרא, מהי הרפניה? מה המשמעות של השם הזה? אמר רבי זרע, הר שהכל פונים בו. ורש"י אומר שהכל פונים בו, כל פסולים שאין מוצאים אישה פונים והולכים שם. אז כאן, מה זה פסולים? זה כולל אנשים שהם ממזירים. ממזירים הם אסורים לבוא בקהל ישראל, אלא להתחתן עם ממזר אחר, או יש כמה, עוד כמה אפשרויות שלא ניכנס לשם. רק מספיק לציין שבמקום הזה הפסולים היו מוצאים אישה להתחתן איתה. ממשיך הגמר ואומרת, אגב, לא הדגשנו, אבל הרפניה הוא בעצם, לפי רבי זה, זה נוטריקון, זה הר שהכל פונים בו. במתנית התנא, ממשיך הגמר, כל שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם. אותו רעיון, מי שלא מכיר את השורשים שלו, את הייחוס שלו, אז אנשים כאלו מפוקפקים, אז ימצאו בני זוג שם. אמר רבה, והיא עמוקה משאול. שאול זה כינוי לגהנום. בדבר שנזכיר בהמשך, הרפניה הוא רע מגהנום. אנחנו כבר נקדים את הגמרא ונאמר שאומנם גהנום הוא מקום לא סימפטי, אבל מי שיורד, לא עלינו, לגהנום, יש תקנה, יש פסוק שאומר מיד שאול, שגהנום אפדם ממוות עגלים. אז מגהנום יש תקנה, אבל מהמקומות האלו כמו הרפניה, שזה מקום של פסולים, של ממזרות, אין תקנה לממזרות, אין מה לתאר אדם מההגדרה הזאת. אז זה מה שרב אומר, שהיא עמוקה משאול, שנאמר מיד, לגבי גהנום כתוב מיד שאול אפדם ממוות אגלם, ואילו פסול דיטוס של הרפניה ממזרות, לת והוא תקנתה. פסולי דהרפניה, הפסול של הרפניה נהיה בגלל שהיא קובעה למקום שנקרא מישן, משום פסולי דמישן. רש"י כותב, משום פסולי דמישן שקובע לה ומתערבין בהן, ואומר פרק עשר היוחסים במסך הקידושין, מישון מיתה. ואתם מפרש פסולי, ושם מפורש הפסול שהיה במישן. הגמרא ממשיכה, ופסולי דמישן משום פסולי דתלמוד. פסולי דתלמוד משום עבדי שלמה. אנחנו ראינו את זה מוקדם יותר. והיינו דאמרי אינשי, קבה רבה וקבה זוטה, מגנדר ועזיר לשאול. קו זה מידה, נקרא זה גדר, כלי שהוא מכיל כמות מסוימת. קו זה גם מידה. שניהם הם כלים והם מגלגלים והם מגיעים לשאול. ומשאול לתלמוד, ומתלמוד למשן, וממשן להרפניה. זה רק מראה שהגהנום הוא נחשב הרבה יותר גבוה מהרפניה. ורש"י כותב, קו רבו רבו זוטה, איפה גדולה ואיפה קטנה, שניהם מעוותים. כלומר, כל הפסולים מתגלגלים ויורדים לשאול, ומשאול לתלמוד, כלומר ששאול גבוה מתלמוד, ומתגלגל משאול לתלמוד, ותאמה כדליאל, דאילו ליורדי גהנום, איקה תקנת, לפסול דיתו, אין תהרה. ובעזרת השם, אנחנו נזכה בעתיד לבוא לתהרה לכל עם ישראל, ובינתיים נציין שזכינו לסיים פרק ראשון של מסכת יבמות, ובעזרת השם בפעם הבאה נתחיל פרק שני, פרק כיצד. עד כאן שיעורנו להיום.